רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קרה לכם פעם שנתקלתם בסיטואציה בעייתית שלא נתן לכם מנוע אחת שלפתע הבריק בראשכם רעיון שנראה לכם פשוט מושלם והחלטתם לממש אותו? קרה לכם שהחלטתם בנחישות לממש את אותו רעיון ואולי גם לשתף אנשים נוספים, אבל הדרך למימוש שלו התגלתה ארוכה, מעיקה, מתישה ויקרה, ואז ויתרתם? אם התשובות על השאלות הללו חיוביות, אז זה עצוב. אבל כדאי שתדעו שיש כאלה שלמרות כל התלאות לא מבטרים, ובזכות ארגונים וגופים אחרים שמאמינים בדיוק באותם רעיונות ויוזמות, הם צולחים את הדרך הזאת תרתי משמע, ובסופו של דבר הם מצליחים לשנות את סדר היום של כולנו בעולם הרכב, וליצור עולם נוח, בטוח, יעיל, חסכוני וטוב יותר, והאמת, גם להרוויח מזה המון כסף. כי גם זה חלק חשוב מהעניין כולו. הפרק הזה של עושים רכב עוסק באנשים שמאחורי הרעיונות ובאלה שמסייעים לחלומות להתגשם. נגלה כמה רעיונות מבריקים שנמצאים בדרך לחיים שלנו בכל תחום שקשור לתחבורה ולרכב, ולא נהסס לגעת גם בעולם העסקי הקשוח שמלווה את הסיפור הזה מבחוץ, שהוא נראה יותר מתאים לאלה ששורדים בלבד. אנחנו מיד מתחילים. פרסומת קצרה, עוד פתיחה ויוצאים לדרך.
מה זה יום טוב? אצלי, יום טוב הוא יום שבו הצלחתי לברוח מהמשרד, לשבת באיזה בית קפה שקט עם המחשב הנייד, ולכתוב פרק של עושים היסטוריה. תנו לי פינה שקטה ומקלדת, ואני בעננים. אבל כל זה בתנאי שישנתי כמו שצריך בלילה, כי אם אני עייף, כל מה שאני מנסה לכתוב יוצא לי ג'יפה, כל ההסברים יוצאים עקומים, ולכל הסיפורים אין שום פואנטה. הסיסמה של פנדה היא יום טוב מתחיל בשינה טובה, וכדי להנות משינה טובה אתם צריכים מזרן טוב. המזרנים של פנדה עשויים מספוג זיכרון מעולה, עומדים בתקנים הבינלאומיים, והכי טוב, אתם יכולים לישון עליהם במשך 100 לילות ניסיון. לא אהבתם? תקבלו זיכוי מלא ואיסוף המזרן מהבית ללא עלות. בקרו בפנדה zzz.co.il והזמינו לעצמכם שינה טובה.
האורחת שלי הפעם עסוקה מבוקר עד ערב באיתור וטיפוח של רעיונות ויוזמות, ויש לה בטלפון הנייד רשימת אנשי קשר שכל יזם היה חולם לקבל, כי בשיחה אחת היא יכולה לחבר בין חלום למציאות ולשנות פה סדרי עולם. רגע לפני שאזמין אותה לשיחה, הנה כמה דברים מעניינים שהיא בחרה לספר שנדע אודותיה. אחד, היא הקימה סטארט-אפ לקנועים חשמליים. שתיים, היא גדלה בשלוש יבשות. שמה האמצעי, סולטנה. והדבר האחרון, שהמדיטציה שלה זה לגנן. שלום לך, אורלי דן, הכוח המניע של קהילת אקו מושן, מה שלומך?
היי, יש מעולה.
אמרתי שאת מנהלת קהילה, וזאת קהילת אקו מושן.
נכון.
אז בואי תספרי לי ותסבירי לי מה זאת קהילת אקו מושן, מי נמצא שם, איך מגיעים לשם, מה באמת עושים שם?
אקו מושן זה מיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנות, שזה עמותה פרטית, יחד עם הממשלה. מצד הממשלה יש את משרד הכלכלה, ואת המנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה תחת משרד רוה"מ. בעצם התחלנו ב-2012 במטרה למצב את ישראל כמרכז חדשנות בתחום התחבורה החכמה, ולתמוך בסטארט-אפים לכל אורך החיים שלהם. אבל כפי שאתה מבין את זה, סטארט-אפ לא יכול לגדול בתוך ריק. הוא לא יכול לגדול בעולם מעצמו. אז התחלנו מליצור קהילה שמביאה יחד את המשקיעים שהם מזינים בעצם את הכסף וההשקעות, לעזור להם לגדול. את התעשייה שהם בעצם הלקוחות, כל היצרניות רכב. את הממשלה ואת הרשויות המקומיות שיכולות לשנות רגולציה ולהטמיע את הפתרונות. את האקדמיה שיכולה ככה לתמוך עם פרופסורה ובאמת בעלי ידע בעניין. ואת כל הנותני שירותים למיניהם. ובככה יצרנו קהילה שמפגישים אותם, שעוזרים להם לחלוק ידע ולחקור כזה סינרגיות אחד עם השני.
יש באמת מצב שהם עובדים אחד עם השני, כלומר חולקים את המידע הזה אחד עם השני. מה היה בעצם עד 2012? הייתה מלחמת עולם, כל אחד רצה את אותו כסף מאותו יזם ודי התנגד אחד לשני. מה קרה עד? כי זה כאילו בריאת העולם ב-2012.
תכלס, ב-2012 אף אחד לא דיבר עדיין, לא תחבורה חכמה.
כאילו,
מה זה היה? ואף אחד לא דיבר קהילה, היום קהילה זה איזשהו משפט שגור, פעם זה היה כזה, מה אתם? כאילו מחבקי עצים, כאילו פיס, מה זה בדיוק הקטע הזה קהילה, ומה זה אומר תחבורה חכמה? דאז הייתי היזמת הראשונה בקהילה, וצגנו אז עם האופנועים החשמליים שאמרת, מובילה היו עם הסימולטור, היינו איזה 7 סטארט-אפים, באירוע המרכזי של אקומושן במאי 2020, אנחנו נראה 150 סטארט-אפים, כלומר באמת זה גדל לאורך הזמן. אז בהתחלה זה היה, אתה יודע, להבין שהתחום הזה הולך לעבור דיגיטציה, הוא הולך לעבור מהפכה. ובתהליך הזה אנחנו צריכים לראות עכשיו איזה טכנולוגיות הן רלוונטיות לאותו תחום.
באיזה שלב נמצאים בעצם אותם רעיונות שנראה במאי 2020? זה השלב שבו מה? שרואים את הניצן, שמתחילים לראות שהוא נפתח, או שיש גם כאלה וגם אחרים?
אנחנו משתדלים גם לתת במה לסטארט-אפים בתחילת הדרך, ולעזור להם כבוסטר בשנים הראשונות לחיים.
אמרת 150, זה מה? כי זה מה יש?
לא, יש מעל 600 סטארט-אפים היום בקהילה, ו10,000 איש גם ברמה גלובלית.
אז זהו, אז איך מתקבלים לקהילה?
מגישים מועמדות לתערוכה, מגישים מועמדות, וזה בעצם עובר ועדת היגוי שבוחנת את כל המיזמים והדברים. לקהילה לא צריך לעבור שום ועדה, פשוט מצטרפים ומתחילים לעקוב ומתחילים להשתתף באירועים. אנחנו מאמינים הרבה יותר אונליין, אנחנו מאמינים יותר באופליין. בסופו של דבר, זה לא לוגו ולוגו שעושים עסקים. זה בן אדם ובן אדם, וכמו שלנו יש כימיה טובה, אז אנחנו ממשיכים להיפגש ועושים היום את הפודקאסט, ונעשה בטח עוד מלא דברים מגניבים בחיים. אז ככה זה גם בעסקים. צריך להפגיש אנשים, להביא אותם לשיח ביחד. מה אתה עושה, מה אני מחפש, ואם זה מתאים, ויש כימיה טובה, אז עושים עסקים טובים.
ומי האנשים האלה בעצם? כי בשיחה בינך וביני, שמקשיב מישהו ואומר, הם בטח מדברים על איזה חבורה של גיקים כאלה, שלא יוצאים מהמשרד, והם כל כך חברים מהפלורוסנטים, באקומושן שאני הייתי, ואני חושב שהייתי ברובם, יש שם חבר'ה מגניבים.
סופר.
נכון.
כן, אנחנו גם מביאים לכולם בירה וכיף שיהיה גם הבירה מגניבה.
בדיוק, בדיוק. אז ספרי לי טיפה על המנעד, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, של האנשים שאת פוגשת כאלה שמצטרפים היום לקהילה.
יש מנעד גדול. שמע, כשיוצרים סטארט-אפ, אז יש לך תמיד את התמהיל של האנשים העסקיים ואת האנשים הטכנולוגיים, שביחד זה יוצר את המובן הזה, סטארט-אפ, ואת הדבר הזה שמביא קדימה. אז לפעמים גם אתה מוצא רק חלק, ואתה עוזר להם למצוא את השותפים האחרים. אבל זה מנעד מאוד 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 גדול. יש אנשים שאתה רואה בשיחה איתם שהם סופר טכנולוגיים, גם כזה נגיד אנשי הבטריות, אתה יודע, אנשי הכימיה, כל הרכבים חשמליים, וזה, יש את האנשים של הסנסורים, והטכנולוגיות האלה של, הם ידברו איתך עד מחר, עד הקרן לייזר, ואיפה זה יושב, ואיך זה מתקדם, ותכלס אותי, אני חנונית במסווה, לא רואים את זה מבחוץ, אבל ידברו איתי על טכנולוגיות של אור ודברים כאלה, זה מדליק ממש. אבל זה כל מיני סוגים שונים של אנשים, ובתכלס, התרכובת הכי נכונה בסטארט-אפ מתחיל, זה שיהיה את הבן אדם שיודע את העסקים, שיהיה את הבן אדם שיודע עמוק את הטכנולוגיה.
סוג של תמהיל שכזה, אחרת זה בעצם, אתם בונים מיני עסקים, כלומר, הם עסק קטן שנמצא בתחילת הדרך.
כן, עכשיו, אם אתה מסתכל לאורך השנים, הקהילה כבר גדלה. אלה שהתחילו איתנו ב-2012, היום משיקים דברים עצומים, והם כבר גדלו לחברות של 50, 100, 300 איש. אז כל הסטארט-אפים בקהילה, אם אני מסתכלת על רובם, רובם אחרי שלב סיד ו-A, כלומר, הם כבר יש איזשהו מוצר, הם כבר מתחילים POCs ופיילוטים, מתחילים להתגושש עם היצרניות רכב העולמיות, או גם עם עיריות, פלטפורמות של רמזורים חכמים וכל מיני כאלה.
אנחנו עוד ניגע בכל הטכנולוגיות האלה, כאשר בראש שלי עכשיו מנקר, מובילאי, כסף, כסף, אקזיט, אקזיט.
כן.
אבל נגיע גם
אקזיט מהמם.
כי כסף זה חלק מהחיים, מה לעשות, זה עדיין נשאר אופנתי. אנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו מדינת סטארט-אפ, ושיש כאן ידע ורעיונות מבריקים, שבזכותם העולם בא אלינו עם הכסף הקדול שלו ולוקח את מה שמתאים לו בעצם. אבל אני מסתכל על המעבדות שנפתחו כאן, על חברות רכב רבות, ובעצם די מנסות לממש כאן תוכניות פעולה שלהם עצמם, אותם יצרנים. הם לא באו רק לאסוף כל דבר ולאמץ אותו, אז לאן באמת הולכים הרעיונות הטובים? כי נגיד, יונדאי, מרצדס פתחו פה, לאחרונה, רנו ניסן, הם אומרים, אנחנו ניקח מכם את מה שאנחנו צריכים, אבל יש לנו עוד.
קודם כל, כל אחד יש את המטרות והדברים שלו בחיים. איך שאני רואה את המרכזי מו"פ כאן, זה כמו שהסטארט-אפים בעצם פותחים את המשרדי מחירות שלהם בחול, בשביל להיות קרובים ללקוח. כל היצרניות הגדולות, שהם בעצם הלקוח, פותחים מרכזי חדשנות ומרכזי מו"פ כאן, כדי להיות קרובים למו"פ. ואז בעצם כאן תל אביב או ישראל בכלל הפכה להיות כמו איזשהו מוביליטי האב שכל השחקנים נמצאים כאן ואפשר לקדם POCs ודברים כאלה מאוד מאוד מהם.
לפי מה שאת מרגישה, יודעת, מבינה, הם לא ילכו מכאן, נכון? כלומר, זה לא איזה סיבוב חד פעמי של, לא יודע, צ'מפיון, פולקסווגן פתחו פה איזושהי מעבדה, או סיאט פתחו פה איזושהי מעבדה, הם יישארו.
אנחנו מדברים על תעשיית הרכב, הם מסתכלים על דברים ארוכי טווח. תעשיית הרכב היא לא מחפשת קוויקיז.
הם יישארו פה עוד הרבה זמן, וזה יבטיח עוד מקומות עבודה ועוד רעיונות.
לא רק זה, יגיעו עוד.
יגיעו עוד בעקבות
כן.
טבע.
אנחנו רואים, כבר בחודש הבא, פורסיה הולך לפתוח את המרכז מאופ שלה גם. ועוד שחקניות כמוה, הם בדרך לכאן והולכים גם לפתוח מרכזים, כי הם מבינים שכאן הכל קורה. כאן מפתחים את הכל, ופה גם רחוק מההדקורטרס המקובע והמרובע, וזה שקשה לו לזוז, אז פה אפשר לקדם דברים הרבה יותר מהר.
וזה הופך להיות בעצם סוג של ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות מבחינת הרעיונות האלה, כי שאלתי אותך לאן הולכים הרעיונות הקטנים, אז זאת אומרת הם לא הולכים, יש להם תמיד סיכוי, נכון?
נכון.
אז כלומר, אם יצרן הרכב לא בחר ברעיון שלי או בא עם הרעיונות שלו, אבל רק גייס אותי ככוח אדם, כי יש, זה גם חלק מהתפיסה. הם באים לפה לא רק כדי לקבל את הרעיונות, אלא גם כדי לקבל את הרעיונאים. זה מה שחשוב להם.
זה לא דבר רע. זה שישראלים יתחילו לעבוד בחברות הענק האלה, זה לא דבר רע. פייסבוק מגיע לפה, גוגל מגיע לפה, למה לא גם לעבוד בפולקסווגן ו-BMW, שהיא גם פותחת פה מרכז מו"פ?
נכון, זה גם סוג של כבוד כזה. עכשיו, זה הדבר החדש הבא. נכון. פעם היינו גם עם חוצפה ישראלית חיובית שכזאת, וזה סייע לנו להיכנס לכל מיני מקומות, כשהדלתות היו סגורות או כמעט סגורות, אבל האם זה עדיין קיים שם, או שיש כאן משהו אחר?
קודם כל, חוצפה, אני מאמינה שהיא בסדר, כל עוד היא נעשית בסטייל.
כל עוד היא לא חצופה מדי.
כן, ונעשית בחיוך ובאיזושהי גישה שהיא חיובית, כן? חוצפה היא לא נעימה כשהיא שלילית, אבל ברגע שהיא חיובית, אז זה מוסיף דווקא צ'ארם לעניין. בסופו של דבר, היזם קם בבוקר, וזה עליו אם הסטארט-אפ יצליח או לא. כן? זה לא הלוגו שקם, כמו שאמרנו קודם, זה הבן אדם. וזה משהו שיניע, וזה בסדר. מה ש... דווקא מניע, אני חושבת, או גורם להצלחה היותר גדולה, זה החוסר פחד להיכשל. מה שאם דיברנו קודם על היצרניות הגדולות, הם לא נולדו לעולם של זה בסדר להיכשל. ויש ציור כזה שמראה את אזור הנוחות שלך, ואז יש נקודה מבחוץ ואומרת, כאן הקסם קיים. וזה נכון, כשעושים חדשנות, זה לצאת מאזור הנוחות, שיהיה חוסר פחד להיכשל, ואני חושבת שזה הדבר שהכי מניע היום.
אני רוצה לדבר איתך רגע אחד על אזור הנוחות שלי, וזאת המכונית שלי. אולי זה קצת סוטה מהעניין של לדבר על אקומושן וכו', אבל העולם מבין שהמכונית היא בעצם מקום המפלט האישי האחרון שלי, כלומר בבית זה הילדים, זה חברים, זה טלפונים, זה מכשירי טלוויזיה, זה הרבה דברים שמפריעים לי להיות מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה באמת. בעבודה אני צריך לעבוד ולהיות עם אנשים וכולי, אז המקום היחיד שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, לשמוע מה שאני רוצה, לשיר, לקפוץ, לדבר, לשתוק, לאכול, לשתות, לישון, לא בתנועה, אבל עדיין זה המכונית, היא הפכה להיות מרכז חיי. מבינים את זה? הולכים לכיוון הזה? יהיו סטארט-אפים שיתנו לי איכות חיים טובה יותר בתוך המכונית שלי?
מבינים את זה? מבינים היום שמעבר לרק לראות מה הטכנולוגיות ברכב, מה הטכנולוגיות שיתמכו באדם, מה connected services קוראים להם כל הזמן. נגיד פורד הוא מאוד 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 כל הזמן מדבר על עדיין יהיה את הנהג האמריקאי, אנחנו עדיין נעשה מכוניות לנהג האמריקאי, והם דווקא מחפשים את כל הטכנולוגיות של איך אפשר לתת לך עוד שירותים ברכב שלך, להנעים את הזה, שהרכב יכיר אותך. עכשיו בעולם של תחבורה שיתופית, אנחנו הולכים גם לעולם שהוא יתאים לכל מיני סוגי אנשים, אם יהיה כאלה שירצו לחלוק או כאלה שירצו להיות לבד, ואז בזה שאתה נכנס לרכב הוא יזהה את הפלאפון שלך ובכך יזהה אותך וידע בדיוק איזה מרחב ליצור לך. ושוב, זה בוא, אז כלומר אנחנו דיברנו קודם גם על הילדים של היום שהם לא מעניין אותם, לא מעניין אותם המרחב האישי, הליצוק, מעניין אותם המרחב האישי שלהם בפלאפון.
נכון.
פחות מעניין אותם לנהוג, פחות מעניין אותם הרכב, מעניין אותם לעבור ממקום למקום, הרבה יותר נוח לי להזמין מונית בגט או באובר או בכל אפליקציה כזאת שקיימת, ופשוט להמשיך את החיים שלי.
זאת אומרת,
אז גם לזה זה יותאם.
הקומודיטי האמיתי בחיים, המוצר, הדבר האמיתי שאנחנו נשתמש בו, הוא נצרוך אותו יותר מכל דבר אחר, הוא קודם כל זמן, שהוא מוגבל תמיד, ואחר כך, מה לעשות בזמן שאנחנו מרוויחים? כלומר, את אומרת, הילדים של היום, מתוך 10 ילדים, שיוציאו רישיון נהיגה, רק 6 אולי ירצו באמת לנהוג, כל השאר יחפשו מה לעשות באוטו בזמן שהאוטו זז ממקום למקום, ולכן צריך להתחיל להמציא להם מוצרים לתוך העולם שלהם. אז אני קצת מנסה להבין, אורלי, אם תעשיית הרכב מבינה את זה, כמו שאמרת, ואני מסכים איתך שהיא מבינה את זה, אז מה היא עושה? כי אני מסתכל ימינה ושמאלה, אנחנו עדיין לא זזנו הרבה. החיים שלי הם כמו שהם, אף אחד... האם אקומושן, אני אעביר את השאלה שלי, האם יש רעיונות חדשים, יוזמות חדשות באקומושן, שגם לא רק יגיבו, אלא גם יובילו, שיקבעו סדר יום אחר?
כן, ואנחנו רואים את זה, אבל כן מתחילים להיות מוטמע ברכבים. אני רגע לוקחת אותך לשאלה אחת לפני זה. מבחינת ההבנה הזאת של יצרניות הרכב וכל הדברים האלה, אנחנו רואים היום באינפוטיימנט, נגיד חיבור לספוטיפיי, חיבור לפלאפון, וכאילו המשך שהרכב ימשיך בעצם את החוויה שלך בפלאפון שלך.
אנשים שומעים אותנו עכשיו בפודקאסט הזה באוטו, דרך אגב.
נכון, בדיוק. אז זה בדיוק העניין, ואנחנו נראה את זה עוד, אוקיי? אני... האמת היא, זה משהו שאני רוצה לחקור עכשיו בתואר שני, נרשמתי, שאלת מחקר שלי בתזה, היא תהיה בהינתן רכב אוטונומי, אוקיי? ומה יעשה הבן אדם בזמן הזה, בזמן החדש הזה? אם אני מקבילה כאילו את המהפכה של הרכב החשמלי למהפכת הדוט-קום שהיה בשנות ה-2000, היו מלא השקעות, ידענו שאנחנו הולכים לכיוון אחר, משהו שהוא חדש, לא ידענו שבסוף אנחנו נהיה עם מסך שטוח על הפלאפון, אוקיי? לא ידענו שבסוף אנחנו נשתמש בפלאפון, שהוא לייצור שיחות, בערך 15% לייצור שיחות, וכל שאר האחוזים לניהול החיים שלנו וכל הדברים האלה. אז בעצם בשיפט הזה, מה יקרה שם? לקחת אותך חזרה לאיזה סטארט-אפים ישראלים משנים את הדרך.
יכולים להוביל, כן.
קודם כל אמרת את השם קודם. מובילאיי הובילה את הדרך בתחום של הסייפטי.
נכון.
סייפטי זה אחד הנושאים החשובים היום שקיימים ממש על השולחן ועל הפרק, וזה ברור לכולם שסייפטי פירסט.
זה המגרש שבו משחקים כמעט כולם, נכון.
כן, ושם בכל העולמות של ה-ADAS קוראים לזה, כן, Advanced Driver Assistance Systems, אז יש שם מלא מלא עולמות שונים של כל מיני מצלמות וסנסורים סנסור פיוז'ן, כלומר איך לוקחים מידע מכל מיני סנסורים שונים ואז מביאים את זה למוח אחד שיכול לעשות החלטות קוגניטיביות ובכך לתמוך לבנהג שעד שנגיע לשלב שנוכל גם לישון ברכב.
לישון ברכב ואז זה כמו הבדיחה על המקסיקני ששתה את המוחיטו מתחת לעץ בננות ואמרו לו למה אתה עושה את זה, כי אז הוא אמר בסוף אני אהיה כל כך עשיר וזה מה שאני אעשה, אני אחזור תמיד לשתות את המוחיטו שלי מתחת לאותו עץ בננות. אז תמיד אנחנו נגלה שאנחנו נישן באוטו, אבל אני רוצה לשאול, אולי לגרות את הדמיון שלך באיזשהו מקום, כי אתה דוגמה מצוינת, ואמרת, לא ידענו לפני כמה שנים שבסוף כל החיים שלנו יישאבו לתוך מכשירון אחד כזה קטן עם פלטה שטוחה, וזה מה שאנחנו נתרכז בו רוב היום. יש, את חושבת שיש באקומושן אנשים שיכולים או שחושבים או שמדמיינים או שיוצרים משהו מספיק רחוק שגם יוביל אותנו להיות הדבר החדשני הבא ברמת עוצמה כמו של טלפון, לא אומר שהוא יחליף את הטלפון, אלא שהמשמעות שלו בחיים שלנו תהיה כזו גדולה והוא יהיה חלק מהעולם התחבורתי שלנו?
אמא שלי נוסעת מהבית לעבודה כל יום, אותו בית, אותו משרד. כל יום היא מדליקה ווייז, אוקיי? היא לא צריכה לנווט את הדרך, היא עושה אופטימיזציה לדרך, כל יום מחדש. וזה משהו שאני חושבת ששינה התנהגות של הרבה אנשים בעולם. זה דבר ראשון.
נכון.
דבר שני, אם מסתכלים על טכנולוגיות קדימה, אז אם אתה מסתכל על עולמות הסייבר, חד משמעית אנחנו מובילים ונמשיך להוביל שם. אם אתה מסתכל על אינוויז בלידר, נגיד, יצר עדים, הם גייסו עכשיו 132 מיליון דולר, לא סתם.
מה הם עושים?
לידר. לרכב האוטונומי, כן, למרות שאילון מאסק אומר שאולי לא צריך את זה.
זה גלאי, למי שמקשיב אותנו, לידר זה מערכת של גלאים סורקים.
כן, גלאים סורקים, הם כאילו סורקים את המרחב, מחזירים נקודות, 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 ואז בונים תלת מימד בעצם לתמונה שרואים.
בונים את המגרש שאתה נמצא בו, נכון, את השדה שאתה נמצא בו.
בדיוק, אז אם מסתכלים על עולמות כאלה, אז כן, לגמרי אנחנו שם. אם מסתכלים על עולמות של רכב חשמלי, אז יש לך את סטורדוט ואלקטריון, שכאילו עושים דברים מדהימים, גם
בעולם. כופר, יבוא אליך כופר בן כופר ויגיד לך, תקשיבי, זה מרגש, זה יפה, זה מדהים, זה טכנולוגי, זה חדשני, זה כל המילים וכל התיאורים שאת רוצה בעולם, אבל אני אגיד לך בסוד אורלי, לא יהיו פה מכוניות בעוד 20, 30, 40 שנה, לא יהיו.
כי... לא יהיו מיוצרות בישראל או לא יהיו
לא,
בכביש?
לא, בישראל לא מיוצרות, לא יהיו בכביש בכלל, כי זה יהפוך להיות מיותר. אנחנו נעבוד אולי מהבית ולא נצטרך את הרכב, אולי פעם, אבל אז ניקח...
אני אגיד לך בעזרת
שרינג,
השם.
שאת אגיד בעזרת השם. כן, כן, יודע שחלק מהדברים שאתם מובילים, זה גם נושא של שרינג וגם נושא של...
נכון.
נכון, אז זה כאילו לחתוך את הענף שאתה יושב עליו. מצד אחד, יש אצלכם אנשים ש... ואני יודע שאני אומר משהו שהוא... כי אתם לא משרתים את אותו רעיון, אתם משרתים את אותו רעיון, את אותה קהילת רכב, מוביליטי ועוד. אבל מצד אחד, יהיו כאלה שיהפכו את הנסיעה ליותר חכמה, יעילה, טובה ובטוחה, ודוכן אחד לידם באירוע הבא, במאי 2020, יראה לנו איך לא צריך את האוטו. בכלל. כי אפשר לעשות את הכל במקום אחר.
לגמרי, אבל אנחנו...
איך זה חי ביחד?
הדרך היחידה בשביל באמת להגיע לעולם של mobility as a service, כמו שקוראים לו, זה לתת יותר שירותים ממה שאתה צריך. כלומר, אתה לא יכול להסתמך רק על הרכבת, או רק על האוטובוס. צריך שיהיו גם שאטלים דינמיים, וצריך גם שיהיו קורקינטים ואופניים, ואולי רכבלים, ואולי חמזמזים, ואולי דרון שיקח אותך ויעביר אותך מגג לגג. ואנחנו א' מסתכלים על כולם, ואנחנו עכשיו גם עושים, הולכים לצאת לשיתוף פעולה עם רכבת של שוויץ, SBB. ואנחנו עובדים גם עם כל מיני מס טרנזיט כאלה.
ספרי קצת, מותר? לספר על מה שיתוף הפעולה עם הרכבת השוויצרית?
כן, האמת היא שזה דווקא תוכנית ממש מגניבה שאנחנו הולכים לעשות, שאתה בטח מכיר את המושג הקאטון, נכון? שיוצרים רעיונות חדשים.
נכון.
אז אנחנו בנינו כלי חדש שנקרא אדפטטון, ואמרנו בעצם, במקום לקחת, להמציא מוצרים חדשים, בוא ניקח כבר, יש מלא סטארט-אפים, כן? מעל 600 קיימים, בוא ניקח את אלה שמתאימים, ונעשה אדפטציה של המוצר לצורך של השחקן התחבורה הגדול הזה. עכשיו, הראשון עשינו עם SNCF, והיה מדהים, חברת הרכבות הצרפתית. והיה מדהים, והפרס היה 40,000 שקל, טטטה, ובסוף ראיתי, אוקיי, מי שזכה, לא ממש הצליח להיכנס לפייפליין של החברה, כי זה חברות ענק, צריך מראש להקציב תקציבים. אמרתי, מולה, השני עשינו עם נתיבי איילון. מראש הם הקציבו תקציב מאוד גדול לפיילוט, אוקיי? שמי שזוכה מקום ראשון, יום למחרת מפשיל שרבולי מתחיל לעבוד.
על מה היה שם העניין, אם את זוכרת?
זה היה כל הנושא של Adapt the Ways, רצינו להתחיל להכין את התשתית של נתיבי איילון, בעצם לתחבורה המתקדמת.
שתהיה פה בעוד כך וכך שנים.
נכון. אז מי שזכה היה בעצם... אסיסט, שהם היו צריכים להאיר מקומות חשוכים מבחינת קונקטיביות, לא מבחינת אור,
אוקיי.
אלא מקומות שמנותקים כרגע.
שהם חורים, כאלה, שאתה עובר, והשיחה מתנתקת לך, והרשת נעלמת לך ועוד.
רשת או מצלמות או כל דבר כזה, כן, שאפשר להבין מה קורה בכלל בכביש הזה ולקבל מידע.
אוקיי.
עכשיו עם SBB אנחנו עושים תהליך עוד יותר עמוק, שסופר מרגש אותי. אנחנו נעשה כל קורא בעצם שיגדיר לפי, הולכים לקחת לפי הביזנס יונט שלהם את האתגרים שקיימים בתוך החברה, לעשות כל קורא לסטארט-אפים, למי יש פתרונות לדבר הזה, לסנן את זה, ואז תגיע משלחת לפה לארץ, שהמסוננים יעשו פיץ', אוקיי, למשלחת, משם נבחר עוד יותר מצומצם, מי שיבחר הולך לצאת ל-POC ממומן, 3 חודשים, בעצם הוכחת התכנות על הדבר הזה, ואת כל ה-POC, שנגיד יהיה בין 3 ל-6, כל אחד יוכל לבחור בין סטארט-אפ 1 ל-2 לפתרון של האתגר שלו, כי אולי פול דברים בדרך. והכל ממומן, ובסוף את כל ה-POCs אנחנו נציג למנכ״ל שלהם שיבוא לארץ, ובמעמד המנכ״ל הם יראו ממש מה היה ROI, מה זה, מה הוכיח את עצמו כמוצלח והכל, והמנכ״ל יחליט מה הוא מממן פיילוט שלם למשך שנה.
וזה לא מחייב שהוא ייקח דבר אחד, כי אם יהיו שם שני דברים שימצאו אחרי מעיניו, הוא יכול לקחת גם וגם.
לגמרי. אחד הדברים שראינו עם נתיבי איילון למשל, זה שדווקא עוד סטארט-אפים שלא זכו אולי מקום ראשון, אבל היו מאוד רלוונטיים לפעילות שלהם, עכשיו כבר שמו מצלמה על נתיבי איילון, שלחו לי מ-iWave, או כל מיני סטארט-אפים אחרים, שזה סופר מרגש. אחד הדברים שאנחנו אוהבים בכלי חדשנות האלה, זה אנחנו אומרים, אוקיי, אם התחלנו מהאתגר שלכם, אוקיי, זה משהו שבעצם אתם מחפשים לפתור, והבאנו לכם פתרון, אוקיי? אם פתרון מוצלח, באופן טבעי זה יגדל למשהו שהוא מעניין. אנחנו לא צריכים להיות שם לכל אורך הדרך. אנחנו פשוט בקטע של להביא לבר את הפתרון הכי טוב שיענה הכי טוב לאתגר. וזה עובד?
בסדר, אז תפקיד השדכן, גם זה, את יודעת, קמים דברים טובים ויכולים להגיע מאוד מאוד רחוק.
אני תמיד צוחקת על זה שאני שדכן הרבה יותר טוב בעבודה מאשר בעולם הרומנטי. אני עזרתי להרבה אנשים למצוא עבודה.
טוב.
ועסקים.
ועסקים. אנחנו נדבר גם על ביזנס. אני הבטחתי לך, אבל רגע לפני שאנחנו נחתוך לאיזה פרסומת כזאת או אחרת, ננמיך פה את הקטע הטכנולוגי, את רוכבת על קטנוע. כאילו, את מגניבה לגמרי, את באמת רוכבת על קטנוע, זה בא לך עוד מבליץ באופנועים החשמליים, או שבלי קשר? תמיד אהבת רכיבה על אופנועים?
תמיד אהבתי רכיבה על אופנועים, והבדיחה שלי שהייתי צריכה להקים חברה בשביל שאימא שלי תיתן לי לרכב על אופנוע.
וואלה.
כי בגיל 15, אני כבר חלמתי על דיטי ורודה, זוכר את הדיטי?
כן.
האופנועי שטח האלה, שהיה מותר כאילו כ-50 סמ"ק.
ורוד.
ורוד, חלמתי על זה ממש. סופר רציתי כבר, וזה, ושיגעתי את ההורים שלי, ואז אמרו לי, טוב, טוב, לך תוציא רישיון. הלכתי, הוצאתי רישיון, הגעתי לטסט, עשיתי את כל השיעורים והכל, ואז אמרתי להם, יופי, אני מגיעה לטסט, בוא נתחיל לחפש לי אופנוע. ואז אמא שלי אמרה לי, נראה לך?
איזה אופנוע? על מה דבר? לא התכוונו.
נתנו לך לשחק קצת עם אופנועים, ותקווה שירד לך ג'וק הזה, אבל ממש לא מתכוונים לקנות לך אופנוע.
וכשאת רוכבת היום בדרך מהבית לעבודה ולכאן ולכל מקום אחר, את מסתכלת ימינה ושמאלה, מה את רואה שם בכביש?
אני כל היום מסתכלת, עושה אנליזה, מנסה להבין כל אחד את ההתנהגות כביש שלו, אם רכב נוסע ככה, אני יודעת שהוא עושה טקסטינג כרגע, שהוא בפלאפון. אם רכב נוסע קצת סוטה וחוזר, סוטה וחוזר, אז הוא נרדם. אני כל היום מנסה להבין מי ברכב, איפה הם נמצאים ביחס אליי, ומה קורה אצלם.
את ההתנהגויות
השונות. כן, ולנסות לצפות את ההתנהגות שלהם קדימה בכביש.
יש איזה משהו ב-Ecomotion, או מישהו שכבר מנסה גם לטפל בדברים האלה, כלומר, תראי, יש קשר ישיר לתאונות דרכים, שנגמרות בנזק כספי, וחס וחלילה גם בנזק גופני. יש כבר מישהו שמטפל בזה, או שרוצה לטפל בזה? מובילאי, דיברנו, זה מכשיר נהדר.
מובילאי זה החוצה, יש מלא שמטפלים בזה, זה נקרא אין-קאבין, שמנסים להבין את הנהג כרגע, ומה המצב הרנות שלו, אם הוא נרדם, לפעמים אם יש, הוא בהשפעת אלכוהול כלשהי.
או סתם עייפות.
או סתם עייפות, או עומד לקבל התקף לב, או עומד לקבל התקף אפילפטי, אוקיי? כל מיני דברים כאלה.
כל הדברים שאמרת עכשיו, אם אני מחבר אותם, זה מתחבר למושג אחד, לאיבדתי את הטלפון. אם אני אבד את הטלפון, אני אקבל התקף לב. אם אני אבד את הטלפון, אני אקבל התקף אפילפטי. אם אני אבד את הטלפון, אני אהיה מותש. כולה הרבה דברים אם אני אבד את הטלפון.
כן.
איך מטפלים בצרה הזאת של איבוד הטלפון?
של איבוד הטלפון?
כן,
לא כלומר, התחום שלי.
לאבד אותו טוב, לאבד אותו בקטע טוב במכונית, כדי שהוא לא ישיח את הדעת וימנע פה הרבה דברים. פה, בעולם, דרך אגב, זה גם בעולם.
גם שם יש הרבה טכנולוגיות, יש חברה אפילו עכשיו שנקראת Saver One, שעושה, הולכת לעשות פיילוט עם אגד, בשביל להוריד את השימוש של נהגים באוטובוס, שבעצם אחרים על חיים של 50 איש,
נכון.
בזמן הנהיגה. ויש עוד הרבה כאלה, הכל עניין גם של כמה אתה רוצה לאבד, כי בסופו של דבר, הפולקסווגן כל לך הרכב, נגיד עם היכולת הזאת, אוקיי? אבל עד כמה אתה תפעיל את זה?
הוא ייתן לך את הבחירה הזאת, נכון, הוא ייתן לך את הבחירה.
אתה חייב בסופו של דבר...
תראי, את מכירה בטוח את הבדיחה הזאת על זה שהאסטרונאוטים האמריקאים חזרו והתלוננו שהעץ לא כותב להם, כי הדיו עולה למעלה בתוך העץ, והם פיתחו בנאסא מנגנון בחצי מיליון דולר שדוחס את הגז, עם גז, את הדיו למטה, ואז הם יכלו לכתוב, והרוסים טסו עם יפרון, ולא יצריך את כל הגיהנום הזה בסנט אחד. אז אני אומר, אולי יש המון סטארט-אפים, אבל אם זורקים אותו לתוך תא הכפפות את הטלפון, זה חוסך הרבה.
זה חוסך הרבה,
מגניב.
גם כנסות, גם תאונות דרכים.
לגמרי.
חוסך הרבה למשק, זה בטוח.
באווירה הזאת, אז אנחנו ניקח איזה הפסקה קטנה, נשמע פרסומת, צ'יק צ'ק ונחזור.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על מחלת העור אטופיק דרמטיטיס. במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. תיאוריית המבחוץ פנימה גורסת שאטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי בעור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי על העור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של העור. החדירה הזו מהירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניעה תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תיאוריית המבפנים החוצה, לעומתה, מסרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. בנקודה נתונה אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע והתהליך הדלקתי תגוע. הדלקת פוגעת במחסום והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה וגם בדף הבית שלנו. ranlevi.com
אז הנה חזרנו, וברשותך נעזוב לרגע את הזווית הישראלית ונחצה את הקווים לזוויות של חברות ענק בחול. אני יודע שחזרת לאחרונה מתערוכת המכוניות בפרנקפורט, ויש האומרים שהיא האחרונה במתכונת הזאת, כי עולם הרכב כל כך דינמי ומשתנה. אז מה הם מחפשים שם עכשיו, או יותר נכון, לאיזה עתיד הם מכוונים? מה ראית בפרנקפורט?
קודם כל, מה שהבנתי, הם יישארו. ה-IAA, מי שלא מכיר, עושה שנה אחת לרכבים פרטיים, ושנה אחת
כן,
לוגיסטי, אוקיי. וזה בהנובר, מה, כן, מה שאתה זוכר.
נכון.
אז היה דיון, כי הרבה אנשים ראו שבעצם הקומה השנייה כבר לא מומשה, הכל הפך להיות בקומת קרקע. זה איזשהו מקום ענק, דמינו את כל גני התערוכה, בעצם הופך להיות למשהו אחד. אבל ראו צמצום, גם יצרניות הרכב שפעם היו לוקחים הול שלם לעצמם, עכשיו התחלקו עם עוד 5 יצרניות באותו הול, שזה היה כזה מאוד מפתיע לכולם. אבל לגמרי זה יקרה, זה ימשיך לקרות. היה שם תמיד את ההול של New Mobility World, של הסטארט-אפים, שבהתחלה היה שם באיזה חור אי שם מאחורה, אחר כך התחילו לקרב אותו למרכז אבל למעלה, עכשיו בנו לו כבר הול משלו בכניסה, אז כאילו הראו גם את הכבוד למקום הזה של הטכנולוגיה והאינוביישן. עוד שנתיים, ממה שהבנתי, כבר לא יהיה New Mobility World, זה יהיה integrated בתוך ה-IAA, מתוך הבנה שהם רוצים משהו אחד שמתכלל בעצם את הכל. ואני חושבת שבעצם מה שהבינו זה שני דברים. אחד, היום מוכרים מכוניות לא בתערוכות. פעם לא היה לנו את כל המדיה והכל, ואת נכון, האינסטגרם, נכון. ואת האינפלואנסרס, ואת הבלוגר, ואת הכתבים, ואת הדברים. זה שם, זה מה שגורם לנו בעצם את החשק היום ללכת לקנות רכב. אז עדיין יהיה את התערוכה, כי זה איזשהו משהו כיף לבוא עם הילדים, וכן כיף החוויה, אבל הם יצמצמו גם את הימים האלה, זה לא יהיה חודש שלם, זה יקטן למשהו כמו שבועיים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת דווקא שהקיטון של התערוכות האלה מראה בדיוק את ההזדמנות לתערוכות כמו אקומושן, שהן הרבה יותר סנטריק ל-B2B ולעסקים, והיצרניות רכב מתחילות לחשוף את עצמם יותר שם. אתה רואה יותר במובייל וורלד קונגרס, ב-CES ובתערוכה של אקומושן.
בדיוק, CES, לס וגאס, דוגמה נפלאה.
ושם הן לא חוסכות, הן ממש באות וזה, ושם כולם נמצאים ביחד, וזה באמת לאן שהרוח נושבת כרגע. התערוכות הופכות להיות הרבה יותר עסקיות, ולהראות טכנולוגיות, ולחפש עסקים.
ועדיין, היה לך זמן קצת לשוטט שם בביקור הזה, או שהלכת, אני יודע שנסעת בענייני עבודה, מה שנקרא, להנחות איזשהו פאנל, ולהרצות, אבל היה לך גם זמן להציץ קצת במכוניות שהיו שם, לראות, להתרשם ממה
שם? הצצתי במכוניות, מאוד אהבתי לראות את כל החשמלי ששם. דגש מאוד גדול על חשמלי, שזה מרגש. אני ממש חושבת שכבר צריך להפסיק לדבר את שפת החשמלי ולהתחיל לראות את זה בפועל בשטח.
חשמלי זה, תראה, תערוכות, מציגות, משהו שפותח, חומצה, עוצב לפחות לפני שנתיים או שלוש.
נכון.
זה לא המילה, זה אולי נראה כמו המילה האחרונה, אבל זאת לא המילה האחרונה. המילה האחרונה נמצאת עדיין במרתף, היא בדרך לצאת החוצה.
לגמרי.
אז אולי זה מימן. היה שם מימן?
לא שזכור לי.
לא? אז חשמל, ריגש אותך, התלהבת, אהבת, מה עוד? עיצוב?
כן. עיצוב, אהבתי את כל העולם החדש של רכב שמשמש גם לקמפינג, גם למשרד, גם לזה. מרצדס הראו כאלה ונים חדשים, שזה ון שהוא מספיק גדול שיהיה אפשר לקמפינג ולחיות ולעשות דברים, ומספיק קטן שיהיה אפשר עדיין להיות רכב יומיומי. כי פעם היינו רואים את הערבי הגדולים העצומים האלה לקמפינג ואת הרכב של הזה. אז דווקא אהבתי את ההבנה שאנחנו מתחילים להיכנס לעולמות אחרים, שכאילו הכל הופך להיות one.
וזה ישכנע אותך לרדת מהאופנוע שלך? אני שואל את השאלה הזאת בשם אמא שלך.
אני לא ארד מהאופנוע עד שלא יהיו לי ילדים.
אוקיי, הבנו, בסדר, אבל זה לא יקרה בשבוע הבא, אז
בסדר, רוכבת כמו סקנה, לאט לאט.
לא, בסדר, רוכבת בטוח, רוכבת טוב, צריכה להגיע, בסדר, אמרתי לך, זה עם כוכבית, זה שאלה מאמא שלך, זה לא אני, מבחינתי, תישארי על מה שבא לך. יש לי רעיון נפלא, ואני מת לממש אותו, אבל פתאום מתגנב ללב שלי איזושהי חשש מסוים, אולי מחשבה מסוימת, אולי זה לא מקורי, אולי זה לא מספיק חזק, אם אני אשתף אותו עם מישהו, יכול אולי לגנוב לי את הרעיון הזה, זה חלק כמו הישראליות שלנו, ואז אני לא אהיה ממש בלעדי. איך אני יכול באמת להבטיח שאני אצליח להתקדם איתו ולהגיע למקום שהוא ייחשף אל העיניים הנכונות? תני לי איזה צ'קליסט כזה, איזה שורת דברים שאני יכול להגיד, תעשה ככה, 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 זה יעבוד לך בסדר.
קודם כל, אם יש טכנולוגיה ייחודית, אז לא כל כך קל להעתיק אותה. אז זה לא מקום שצריך לפחד לחלוק את זה או לדבר על זה עם האנשים הנכונים. לכל אחד יש את הדוד הזה שחשב על ה-Airbnb, מלא אנשים חושבים על אותם רעיונות, מעטים מיישמים אותם בפועל, כי יזם הוא זה שקם בבוקר ומקדיש את החיים שלו להקים את הדבר הזה. זה ממש כמו, זה ביטול עצמי איפשהו, כן? כי אתה מסתכל, אתה רוצה רק שהדבר הזה יקום לתחייה, אוקיי? וזה הכל פוקוס שם. איך שאני רואה את התהליך, זה קודם כל לחקור טוב טוב את התחום. להבין מי עושה מה בתחום הזה. זה שאם יש חברות אחרות שעושות את הדבר הזה, זה לא אומר שזה רע, זה אומר שיש שוק, אבל אתה כן תצטרך לראות איך אתה מבדל את עצמך.
זה מאוד חשוב מה שאת אומרת עכשיו, זה מאוד חשוב.
כן.
השורה האחרונה, כאילו, קח את הביטחון שלך שלא טעית, לא התבלבלת. זה כן. שיש עוד...
נכון.
זה בסדר, יהיה לך
כן,
תחרות.
כן, הרבה כאילו עושים גוגל, ואז הם מסתכלים, ואז הם אומרים, מישהו כבר עושה את זה, אז לא משנה, ניתן לו להתקדם. לא, אבל אם אתה עושה את זה, זול יותר, יעיל יותר, חכם יותר, ירוק יותר, אז כל הדברים האלה הם ממש יתרון תחרותי, ובעצם נותנים לך עוד יותר מוטיבציה, אמורים לתת לך יותר מוטיבציה, כן להוציא את זה לפועל. אחר כך, ברגע שהבנת מה אתה עושה, ומה הבידול שלך, הדרך זה להתחיל לחפש משקיעים, נכון? להתחיל למצוא את הדלק כשיניע אותך.
וגם פה היו פעם שיטות מסורתיות כאלה, בין לספר לדוד שיפתח את הארנק ויזרוק משהו, ללכת למימונה או לכל מיני עניינים כאלה ואחרים, אבל גם אז אתה פוחד שלו. מה היום? איך מגייסים היום?
אז אנחנו גם עושים אירועי משקיעים לסטארט-אפים, שהם נותנים פיץ' של 3 דקות על הרעיון שלהם, מול מאות משקיעים בקהל. ואנחנו ליריד משקיעים בפברואר 2020, הולכים לעשות אפילו בקונסטלציה אחרת, בשביל ליצור יותר אינטראקציה בין המשקיע ליזם. ויותר מזה, כשהצטרפתי לאקומושן, כל הזמן שמעתי מסטארט-אפים, אני מחפש משקיע, אבל יש כבר כל כך הרבה משקיעים בתחום, אני לא יודע מי רלוונטי עליי. אז אמרתי, אוקיי, זה חזר על עצמו מלא פעמים, בוא נחזור רגע למטבח, נבשל רגע איזה משהו וניתן לכולם. אז הלכנו למטבח וחשבנו איך אנחנו יכולים לעזור לסטארט-אפים להבין מי המשקיע הרלוונטי עבורם. אז פנינו לכל המשקיעים, שאלנו אותם באיזה תחום מעניין אתכם להשקיע ובאיזה שלב אתם משקיעים וכמה כסף בכל ראונד ומי כבר בפורטפוליו שלכם, ויצרנו מפה של משקיעים באתר שלנו של אקומושן. אז ממש כאילו אפשר לראות investors map, ואז לוחצים על הלוגו וזה מגיע לכל הפרטים של המשקיע, דברו איתו, אנחנו לא מחפשים אפילו משהו בדרך, רק תצליחו.
אין אפילו שום עמלת תיווך, כמו שאמרת, את שדחלית טובה, אבל אין עמלת תיווך. את זרקת פה על הדרך איזה משפט שמישהו היה שומע אותו, אומר, אני בגן עדן, יש יותר מדי משקיעים.
כן.
בדרך כלל העולם הוא הפוך, יש יותר מדי כאלה שזקוקים לאותה השקעה ו... לא תמיד מספיק משקיעים.
להיות סטארט-אפ במוביליטי ישראלי היום, זה כמו להיות אקוויסטית בכיתה, כולם רוצים להוציא אותה, ומחזרים אחריה, ואם כאילו היא באמת שווה, ולא רק מדברת באוויר, אז עוד יותר רוצים משהו רציני.
ויש מצב שאותו משקיע יעשה לי איזושהי הסבה בדרך לרעיון שלי, לדברים שמתאימים לו, לא כל כך עולים בקנה אחד עם מה שאני רציתי.
אם כבר הוא יכול לעזור לך לדייק.
אני צריך פה אבל איזה גמישות נפשית פה גם בעניין הזה, טיפה לתולט אתגור, מה שנקרא. בוא, אל תתעקש רק על...
קודם כל נגעת בנקודה חשובה. הרבה פעמים, אתה יודע, נכנסים כבר לראונדינג גבוהים, ונכנס דירקטוריון רציני, ולפעמים מחליפים את המנכ״ל אפילו.
כן, הוא שם את הכסף, כאילו, אז...
זה קורה. צריך להיות מוכן לזה ולהבין. אבל אני חושבת שאם אתה מוצא משקיע טוב, המשקיע טוב הוא כזה שלא רק ישים כסף, הוא יפתח בפניך את הנטוורק, הוא יחבר אותך לאנשים שהוא כבר מכיר המון זמן, משקיע טוב הוא כזה שנמצא בתחום, שיכול להביא אותך לשלב הבא, ואפילו יכול לעזור לך לדייק את הטכנולוגיה שלך. ולדייק את מה שאתה מציע, אולי לדייק אפילו את המודל העסקי לפעמים.
את עצמך מכירה ופוגשת המון רעיונות, והרבה מאוד אנשים מכל התחומים של עולם הרכב והטכנולוגיה, אין לי באמת איזה מספר לשים שם, את יודעת אותו לבד, אני לא בטוח אפילו אם את יודעת אותו לבד. את כבר מיומנת לדעת מה יעבוד וכבר, ומה לא יעבוד? כלומר, מהניסיון שלך, יש כבר איזה פילטר שאת יודעת, זה יגיע רחוק, זה פחות?
אני מיומנת לדעת היום מה מחפשים, מה כל אחד מהברנדים מחפש, מה הוא שם עליו דגש, זה כן. אני מאומנת לדעת בסטארט-אפים שאני פוגשת עם האנשים, והתמהיל האנושי שם ידע ליישם את זה באמת. הרבה פעמים, לפעמים פוגשים, נגיד, אתה פוגש שני יזמים, ואז נגיד שהם קוטעים אחד את השני כל הזמן, אז אתה יודע שזה, החתונה הזאת...
זה לא יעבוד, זה לא יעבוד.
או שאתה רואה כאלה שהם מאוד לא גמישים, כי כסטארט-אפ אתה צריך להבין שהדרך היא מלאה במערמורות, ומדייקים מסרים ומשנים כיוונים וממשיכים בדרך ויהיה קשה, אבל אתה צריך תמיד שיהיה לך את הגמישות למצוא את הפתרון ולהמשיך הלאה. אז אני יכולה שוב, זה ככה הנג', כן? זה משהו שכזה פשוט מלפגוש טריליון, אז מתחילים סטטיסטית להרגיש.
בדיוק.
ואפשר להרגיש אם יש איזשהו א', צוות חזק, ואם הם מביאים משהו לשולחן, או שכאילו חדשני, ואתה אומר, וואו, אוקיי, יש צורך לדבר הזה, או ש... אתה מכיר את הטכנולוגיות הקיימות, ואתה אומר, אוקיי, הם מביאים משהו שלאף אחד אין, או באמת איזשהו edge או angle. או ש, אתה יודע, גם זה לפעמים יזמים כזה ממש טובים. הרבה אנחנו רואים היום יזמים שזה כבר לא הסבב הראשון שלהם, בגלל שוב שתחבורה חכמה זה הפך להיות כזה, מוביליטי זה ה-hot thing עכשיו, אז גם יזמים שנגיד עשו אקזיט, עכשיו אומרים, אוקיי, מה הסטארט-אפ הבא?
יש עוד, בדיוק.
יאללה.
נכון.
זה תחבורה, זה התחום.
עשינו אקזיט, אפשר לעשות עוד, זה עדיין לא נגמר. אז באופן אישי, מה מעניין אותך שאת ראית כל כך הרבה דברים כאלה, ואולי גם יהיו כאלה שבואו ויגידו לך, תני לי עצה, כלומר, תגידי לי את, רגע אחד לפני שזה יעבוד, זה לא יעבוד, תחברי אותי עם מישהו טוב, כאילו, את נהיית...
לחבר אנחנו מחברים כל הזמן.
לא, אם טוב זה לא רק במילה של טוב, אלא אם המישהו הבאמת נכון כזה שזה יעלה. כלומר, הרמה של ההיכרות שלך, אני מניח, היא כבר מעבר לאיציק הוא בחור נחמד, וציפי אחלה אשת עסקים. את יודעת ממש לעשות פה, את צריכה ממש לעשות פה איזה matchmaking כזה של רעיון עם אנשים, שזה יצליח.
כן. כן, אנחנו, כל פגישה עם סטארט-אפ, הוא יוצא לפחות עם 5 לידים מאוד איכותיים שיעזרו לו בהמשך הדרך. ואני גם אומרת להם, תחזרו אלינו, תגידו לנו מה עבד יותר טוב, מה פחות, איפה אתם נתקעים, מה זה, ואנחנו עוזרים להם בהכל, מה שהם צריכים.
מה מעניין אותך אישית?
נון פרופט, אגב, לא אמרתי את זה עד עכשיו, אבל כאילו לא...
ברור, אין.
לא יודעת אם זה ברור לצופים, למאזינים.
תראי, כשפתחנו את השיחה ותיארת את הדרך שלך ואת שותפי הפעולה סביב כל הרעיון
כן,
הזה,
מתבקש.
אז זה די מתבקש, כי כן. זה, יש פה גם איזה אינטרס של המדינה, וזה לא משנה כן. באמת מי עומד בראשה של המדינה.
כן.
המדינה טובה בלייצר את, את החומר הזה, את התוכן
לגמרי.
הזה.
אגב, דיברנו קודם על רכבת שוויץ, אז הצגתי את אקו מושן למנכ״ל ולפמליה שלו כשהם היו פה בארץ, וכאילו אמרתי לו שהמודל העסקי שלנו הוא לתת באהבה, והם כולם צחקו. לא הבינו.
טוב שלא אמרתי לו לתת בחינם, כי אז הוא היה עוד יותר לא מבין את העניין הזה.
כן, אחר כך הם קראו לי, או, the ninja of love. אז מה מעניין אותי אישית?
אותך אישית, כן, ספרי.
אז אמרתי, כל התחום של חשמלי והטמעה סופר מעניין אותי, ואני הרבה מעניין אותי גם כל הנושא של רכב אוטונומי ומה זה יביא איתו. דיברנו על זה, על הפנאי הזה, מה זה יביא איתו, מה זה, איך זה, איך העולם שלנו ישתנה, מה יראה הפלאפון השטוח של הרכב.
בדיוק.
ולאן זה יקח אותנו.
ניסיתי לסחוב את זה ממך עוד קודם, כאילו, כדי להבין האם יש כבר באקו מושן אנשים שמכוונים אל המקום הזה.
מי יודע, לוואי, זאת שאלת מיליון דולר. אף אחד לא יודע.
מי שיפצח את זה, הוא יהיה מולטי מיליארדר ברמות אחרות.
כן, שמה, אנחנו רואים, הדבר שמעניין עכשיו בעולם הרכב, זה שהיה לך את כל החברות שכולנו מכירים כל הזמן, כן, BMW, סיאט, פולקסווגן וזה, ופתאום כאילו חברות משום מקום עוקפות אותם בסיבוב, טסלה, דיברת אז היום קודם על רייבן,
נכון.
בייטון, ניו, כל מיני חברות כאלה שיוצאות משום מקום ויוצרות רכבים עכשיו שהם סופר אג'ים, דייסון, אוקיי? דייסון שכולנו עפים על המוצרים שלה.
על השואבי האבק שלהם.
אני הייתי בטירוף,
הם המציאו מכונית חשמלית.
אנשים ביקשו שואב אבק ליום הולדת ולחג, זה היה כאילו, להגיע לשם זה באמת רמה משוגעת.
את יודעת שאבל שהם פיתחו מכונית חשמלית, דייסון עצמו.
אז זה מה שאני אומרת, דייסון הולכים לצאת עם מכונית חשמלית, שהם אמרו שהם יציגו ב-2020 איך היא נראית, כי עכשיו יש ספקולציות, והם אומרים שב-2021 היא תהיה לכביש, כאילו שזה די מטורף.
זה מטורף, אני מנסה לחשוב על זה, ועל כל אותם יצרנים קטנים, באמת כמו שציינת, אפילו על וינפאסט, הווייטנמית ועל עוד, עולמות שלמים מתעוררים סביב הדבר הזה, ועדיין כשחושבים על זה באמת ברמה פילוסופית קצת יותר עמוק, הנזק הכי גדול בעולם זה המכוניות.
נכון.
הם גורמות בו את הנזק.
נכון. והעולם לא ימשיך להתקיים.
והעולם לא יכול להכיל אותם ברמה הזאת.
אנחנו מתרבים, וככל שאנחנו מתרבים, אנחנו מרבים את כל מה שאנחנו צורכים, ואת הרכבים והכל, וזה ברור שזה.
אני יודע שאת חובבת קיימות מאוד מאוד גדולה.
אני פשוט אוהבת העולם.
כן, 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 זה בסדר, עדיין אין חוק נגד זה.
אגב, אם דיברנו קודם על רכבים חשמליים, רכבים אוטונומיים, אני חושבת שבוודאות יהיו. אני לא נביאה ברמה הזאת שאני ידע להגיד לך מתי הם יהיו על הכביש, אבל מה שכן, ממה שאני רואה ומבינה ואני חלק מכל הקישקה של הדבר הזה, לא יהיה רכב אוטונומי על הכביש שלא תהיה בו איזושהי טכנולוגיה ישראלית. אנחנו נראה בתוך הקור, בהכל, בסופו של דבר, ישראל הופכת להיות עכשיו ממש שותף אמיתי בעולם של תעשיית הרכב, שזה מרגש.
אז ב-IAA של עוד שנתיים, אולי, כבר את כן תראי איזה דברים, למרות שזה כבר קיים, כלומר, מובילאי כבר הפך להיות OEM בתוך המכוניות להרבה מאוד יצרנים בעולם, ועוד חברות ישראליות שנכנסות עם הטכנולוגיה שלהם, שלא לדבר על הסייבר, שאסור לדבר על זה, זה שקט.
אני ממש רוצה שנתחיל לדבר על הסייבר, ונעלה חזרת השיח, כי... שמע, אנחנו לא יודעת למה השיח ירד בתחום הזה בזמן האחרון, ואנחנו הולכים להוציא מפת סייבר עם כל הסטארט-אפים הישראלים שעוסקים בזה,
בואי נגיד את זה,
בשביל להרים את זה חזרה לשיח.
בואי נשים את זה פה על השולחן, אורלי דן. אולי לא מדברים על זה כי לא קרה כלום.
אני יודעת שלא קרה כלום, וחלום.
כלומר, אסון,
שכולם יהיו בסדר, כן, אני מאחלת שתמיד יהיה בסדר, אבל אנחנו מאוד קרובים לזה שיקרה משהו. כאילו, היום, בסדר, בעולם האנטרפרייז, אז בקלות היום נכנס האקר, משבית לך את כל התוכנות. אם דיברתי על אמא שלי קודם, אז עשו להם את זה בחברה, השבית להם הכל. עכשיו, כל העסק לא עובד. כולם היו בטירוף, כינסו פגישה, וזה, אמא שלי, שאלה ראשונה ששאלה, כמה הם רוצים, ואז אמרו להם שזה איזה 5,000 דולר, 15 אלף דולר, לא זוכרת אפילו, ואז אמרה, קודם כל לשלם להם, וכולם להתחיל לעבוד
חזרה.
כן, כי זה סכומים כאלה קטנים. עכשיו אני אומרת לך, נכנסת לרכב, והרכב נינעל, ואני אומרת לך, עכשיו תעביר לי 1,000 ביטקוין, או שאתה לא ממשיך לנסוע. אתה תקוע ברכב שלך, לאן תלך? אתה תעביר. קודם כל להתחיל לנשום ולנסוע, ואחר כך נראה איך מטפלים בזה. עכשיו, זה יכול להיות מלא דברים, ואנחנו כן צריכים להחזיר את השיח הזה, ואנחנו צריכים גם להחזיר את השיח של החברות הישראליות. הן, יש להם את כל הטכנולוגיה של הסייבר שצריך בעולם, וצריך להחזיר את השיח הזה, אני מבקשת.
כל חברינו המשותפים מ-8200, אורונה, ותיכנסו לפעילות פה בעניין הזה. למה את חושבת שלא מדברים על זה? כלומר, למה זה ירד?
אתה פגעת בדיוק בנקודה.
בדיוק בנקודה זה, כן? לא, כי לא קרה כלום.
לא, שמע, עכשיו אגידו לך,
לא קרה משהו שאנחנו יודעים.
וזה, והראינו, והיה כתבה וזה, אבל לא היה עכשיו אסון 100,000 רכבים, התנגשו בקיר כמו שעשו ב-Fast and the Furious,
נכון.
שהשתלטו על כל הרכבים. אז בסדר, זה לא קרה, ואני לא מאחלת לנו שזה יקרה. אבל אנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו כולנו מבקשים רכבים מחוברים, וזה מתחבר לי לפלאפון, וזה מתחבר לי לרשת, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
ההשתלטויות או את הבעיות האלה מרחוק, או את הכופר שאימא שלך אמרה, תשלמות שלמו, 5,000 דולר זה שום דבר.
5,000 דולר זה שום דבר, בינתיים העסק שלנו לא מתפקד, וזה בדיוק העניין.
אקומושן יכולה, צריכה, תגיע אי פעם להיות אזורית, בוא נגיד, אחר כך גלובלית, או ש...
חד משמעית, כבר. באירוע האחרון היה 4,000 איש, 1,000 מתוכם היו מחול. ואנחנו הולכים לראות איזה גדל. גדלנו לביטן אחד, ב-2020 גם נהיה, אבל ב-2021 כבר ביטן 2, ואני רואה איך אנחנו גם יכולים להפוך לכל גני התערוכה יום אחד, שהכל יהיה טכנולוגיה, ובעצם מלא פתרונות בתחום. ואם דיברנו על להתחיל לראות מה מטמיעים ברכב, אז אנחנו הולכים להגריל, לא להגריל, אלא שיגישו מועמדות כל היצרניות הרכב, ואנחנו נממן להם ביטן, רק אם הם מראים שיתוף פעולה עם סטארט-אפ ישראלי. ואז נראה דברים מוטמעים כבר. יהיה 3 או גג 5 ביטנים כאלה, שלהראות שיתוף פעולה של יצרן עם סטארט-אפ.
גברת, זאת חוצפה ישראלית. כאילו דיברנו קודם על העניין
הזה. אבל עם חיוך.
עם חיוך, בדיוק. זאת חוצפה ישראלית. אתם תבואו אלינו.
תגישו מועמדות.
תגישו מועמדות, ואנחנו נבחר מ...
בחינם. אני אומר, כאילו אנחנו עם כל הקהילה, כן, מממנים את הביטן.
אני אוהב את זה. זו חוצפה ישראלית. הרגולציה איתכם עד הסוף בקטעים השונים. תרגישי חופשייה להגיד מה שאת... זה...
אני תמיד אומרת מה שאני זה.
יש עוד דרך לעשות. אפשר למצוא את המילים.
יש עוד מלא דרך לעשות. הרגולציה תמיד יהיה מאחורי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה רצה. כן? השוק הפרטי רץ. והרגולציה צריכה לנסות לעמוד בקצב, לפחות לא לעמוד בדרך, ולראות איך היא תומכת בכל הדבר הזה.
כי רגולציה וחלק נלווה לרגולציה הזאת תשתית.
נכון.
ואם אין פה תשתית ראויה, לא רוצה להגיד טובה, אם אין פה תשתית ראויה, תשתית זה רשתות רמזורים חכמות שיודעות לעבוד אחת עם השנייה, ולא רק בתוך עיר בפני עצמה, אלא ברמת המדינה כולה. חברות רכבות שיודעות לעבוד מול חברות אוטובוסים ומוניות ועוד ועוד. זו תשתית שצריך לבנות אותה ברמה שמי ששומע אותנו עכשיו אומר, זה לא יהיה, עזוב, אנחנו בישראל, אנחנו לא מסוגלים ללעוס מסטיק וללכת ביחד, זה כאן בעיה מאוד מאוד גדולה, ועכשיו גם בשביל כל אותם לידרים וכל אותם מצלמות, צריך לצבוע פה את הכבישים בצבעים כאלה שהמצלמות יזהרו את זה, וגם בלילה, מתי זה יקרה, אורלי, מתי? בסוריה, סוריה נימת הייאוש הקטנה הזאת כאן שאני...
תשמע, זה לא ייאוש, אני מבינה אותך. הרבה אנחנו פועלים כבר 7 שנים, ובשנה האחרונה הממשלה אמרה לנו, אוקיי, קול, עזרתם לסטארט-אפים להצליח ברמה הגלובלית, עכשיו בוא נראה איך אתם עוזרים גם להטמעה. ואנחנו מתחילים. אנחנו עשינו קורס של 2 בצ'ים כבר למנהלים בתחבורה ברשויות. אני קוראת לזה חימום קוגניטיבי לעידן הפיילוטים. ויש תוכנית פיילוטים עכשיו, ויש תוכנית לאומית לתחבורה חכמה שיש בה 1.5 מיליארד. אז כן רואים את הממשלה מעורבת, רשות החדשנות ומשרד התחבורה והמנהלת, ובעצם כולם כן מנסים ועובדים על לקדם את התחום, אבל כמו שאמרתי, הממשלה היא בקצב שלה.
כן, צריך להכשיר שם לא מעט לבבות במסדרונות.
כן, אני תמיד אומרת שהרגולציה, תנסה לעמוד בקצב ותראה איפה היא יכולה לתמוך, רק לפחות שהיא לא תעמוד בדרך. זה הדבר היחידי.
בדיוק, ולא תפריע, כי זה בא לי מהבית. אתה רוצה לעזור? אל תפריע. זאת העזרה הכי טובה שאתה יכול לתת לי. וואלה, הגענו לסיום של השיחה המרתקת הזו, וזה בדיוק במקום, נכון, אבל זה בדיוק במקום לתת לך את הבמה הזאת בקטע אישי, בלי שאלות שלי שיפריעו לך. מה שבא לך, מה שעובר לך בראש ככה למי שמאזין לנו עכשיו?
מי שמאזין לנו עכשיו, אני חושבת שצריך להבין שתחבורה או תחכמה או סמארט מוביליטי זה באמת התחום הבא, והתחום הזה, אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים שהוא דורש עכשיו אנשים מכל מיני עולמות שונים. אנשים מעולם הטלקום, ואנשים מעולמות סייבר, ואנשים מעולמות של צ'יפים, שלא היו רלוונטיים היום עד לעולם הרכב. וכל מיני אנשים שם בחוץ, שהם אוהבי רכב, אבל הם לא מכונאים, הם לא מתעסקים עכשיו בחלק, הם מתעסקים בצ'יפ, הם מתעסקים בסופטוור, הם מתעסקים באפליקציה, מוזמנים להצטרף עכשיו למהפכה, כי אני חושבת שזה הדבר הכי מרגש שיש עכשיו, וכל הסטארט-אפים כבר גייסו מעל 6 מיליארד דולר, והם רק עכשיו רוצים לגייס אנשים מוכשרים שיצטרפו אליהם ויעזרו להם לפתח את הדברים האלה שבעצם ישנו את העולם.
כן, אז את כאן גם כדי לשנות את העולם, ואני רוצה לומר לך בשמי וגם בשם כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, המון 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 תודה. הארת פה את הסטודיו באנרגיות החיוביות שלך.
אורלי.
גם זה, בדיוק, גם זה סוג של סטארט-אפ מאוד מאוד יפה של ההורים שלך, שעשו אותך אורלי. אז המון המון בהצלחה באירועים הקרובים וכולי, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע ממך גם בהמשך על הדברים האלה, ואולי תבואי פעם נוספת.
אני אבוא, נבוא גם לקראת האירוע המרכזי, שהוא במאי 2020, ועוד הרבה דברים בדרך.
יהיה כיף, תשמרי כמה סודות, אבל בבלעדיות, ככה, נהי לי איזה משהו, תגיד זה בשבילך.
בלעדי.
בלעדי, מיוחד, כן. אורלי דהן, סולטנה המתוקה, תודה, תודה רבה, ותרכיבי לך בזהירות. עד כאן אנחנו עם עושים רכב. אני רוצה לומר תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית לרן לוי, עורך הראשי לדניאל תימור, המנהל העסקי לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. זה חשוב, מנהלי קהילות. אתם מוזמנים להזין לעושים רכב גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. אם אתם משתמשי אייפון, תיכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, תיכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה, תורידו את האפליקציה, וזה כל הסיפור. היא כבר תכיל את כל התוכניות של רשת עושים היסטוריה, עם תוכניות קודמות ועוד הרבה דברים, וככה תוכלו לבחור מתוך אלפי שעות תוכן. תודה רבה לכם המאזינים. אתם מוזמנים לחפש אותי בפייסבוק, תכתבו בועז קופל בעברית, תשאלו אותי שאלות, תציעו רעיונות לעוד פרקים ועוד נושאים שמעניינים אתכם במיוחד, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.